טוב, אז ככה. אז דיברנו על שלושה מושגים. המושגים שדיברנו עליהם זה היו טבע, הכרה וטבע מודע. דיברנו על זה שהעמידות טבועות בנו, והעבודה שלנו זה להעלות אותן למודעות, אוקיי? והמטרה שזה לא נקראת עמידות בשכל, אלא שהשכל יהיה כלי להחזיר את עמידות לטבע, אוקיי? ועוד נקודה שבה סיימנו זה ש... בעצם הרב פה אומר דבר מהפכני. משהו שאת עובדת עליו הוא שלך. את לא עובדת עליו כל החיים. אנחנו רגילות לחשוב שאנחנו כאילו משהו שאנחנו תקועות בו, אז כל החיים נעבוד עליו. אומר לך הרב, לא. את כל פעם תעברי, אבל צריך בשביל זה תנאי. מידה טובה שאת עובדת עליה וקונה אותה, צריך תנאי כדי שהיא תישאר שלך. מה התנאי? המשפט, אז אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבות תמיד ממש, כמו שהם קבועים בטבע קודם שבאו לכלל דעת. אדם שמצליח לעלות, לעשות את עבודת המידות ולעלות למודעות, למשל, אני רוצה לעבוד על מידת הענווה, אז היא טבועה בי בטבע, אבל אם אני מצליחה לקנות אותה במודעות, אז זהו, היא שלי. אני לא צריכה כל החיים לקנות אותה. זה לא אומר שאין לי מידות אחרות לעבוד עליהן. ויכול להיות שגם בתוך מידת הענווה, אז יש שלבים שקניתי, מה שקניתי זהו שלי, אני צריכה לעבוד על השלב הבא, אני לא כל הזמן מדשדשת בבוץ באותו מקום. ומי שמרגישה שהיא מתמודדת כל החיים עם אותו דבר, צריכה לבדוק אם היא עובדת נכון. כי בן אדם יכול לקנות מדרגה מסוימת ולעבור הלאה. הוא לא צריך להתמודד כל החיים. למי יש דוגמה, ונראה לי שגם שאלנו את זה בשיעור שעבר, כי זו דוגמה שחשובה לנו כדגם, למשהו שהיית צריכה להתמודד איתו, ואת מרגישה שאת כבר לא מתמודדת איתו. שעשית את זה, שאת כבר לא שם. למי יש דוגמה כזאת? תחשבו רגע טוב, זאת שאלה חשובה. משהו שהיית צריכה להתמודד איתו, והיום את כבר לא מתמודדת איתו, את כבר לא שם. היא שואלת אם יש דבר כזה, ואת אומרת, נראה לי לכולם יש. וואו, זה היה בו זמנית. זה היה טוב, זו הייתה הדגמה מעולה. בנקודה הזאת אני לא מתמודדת. נגיד, שלפני כך וכך זמן, היית צריכה להתמודד כל יום, את לובשת, ואת אומרת, מה זאת אומרת? אין מצב שאני בכלל לובשת משהו לא צנוע. אז קראנו לו בשפה של הרב דסלר, להעלות את דרגת הבחירה. אין לי בחירה בכלל. אני לא מתמודדת, זה אומר, אין לי בחירה שם. עברתי הלאה. למי יש? יש? את לא צריכות להגיד, רק להגיד שיש לכם. יש? יש גדילה טבעית. זה לא מה שאני מדברת, אני מדברת על עבודה. לא כי גדלת, לא כי עבר הזמן, כי עשית משהו בנפש. משהו שעבר, אוקיי, כשהייתי קטנה נורא אהבתי חמצוצים ועכשיו לא. זה לא על זה אני מדברת. בסדר? כי גודלתי, אז אני כבר לא מתחברת לחמצוצים. לא, לא על הנקודה הזאת אני מדברת. נאמרת על משהו שהתמודדת איתו, ובזכות תובנה או עבודה, או גדילה בנפש באמת, אבל לא רק גדילה טכנית בזמן, את כבר לא מתמודדת איתו. יש? אז למי יש דבר כזה? אחת, שתיים. דוגמה, לא צריך להגיד אותה. יש כאלה שפחדות להצביע כי הן פחדות שאני אשאל אותה מה. אוקיי? אז אני שואלת, למי יש דוגמה למשהו שבעבר התמודדת איתו ועכשיו את מרגישה שאת לא מתמודדת איתו, זה מאחורייך. אז עוד פעם, למי יש? לא תצטרכו להגיד, רק לראות שיש. שתיים, שלוש, עלו האצבעות, בסדר. מעולה, אז יש לנו. אז אמרתי, אז יש, בסדר. פשוט הייתם מבועלות ותצטרכו להגיד. טוב, אז בעצם זאת הנקודה שהרב קוק מחדש לנו פה, שאני יכולה, רק שנייה, שאני לא צריכה כל החיים להתמודד עם אותו דבר. לפעמים זה חלקי מידות, לפעמים זה מידות שלמות. אמרתי לכם, אני מכירה מישהו שאין מצב להביא אותו לכעס. לא כי הוא פסל, לא כי הוא מלאך, כי הוא עבד על זה 16 שנה. זה אומר שאין לו מידות אחרות שצריך לעבוד עליהן? יש, אבל לא כך. אוקיי? אז אומר הרב, אם אך ילך בחוקי תורת השם, אם בסך הכל במרכאות הוא הולך על פי התורה, זה יישאר אצלו. למה? כי אדם שהולך על פי התורה זה אדם שכל הזמן חי עם יד על הדופק. הוא לא צריך כל הזמן לקנות מחדש את אותה מידה. אני רוצה רגע לדלג לסוף הפסקה, לא לסוף כל הפסקה, אלא לסוף החלק הזה של הפסקה למשפט, ומה שיחסר מהדעת, כפלי כפליים בערכו יחסר מהמידות, כיוון שהוא שורש לעין ונוסען. הרב נותן פה יסוד מאוד מאוד חשוב. אם אישה בהיריון בחודש הראשון שני לוקחת תרופה לא טובה, והיו סיפורים כאלה מאוד קשים על הדמת, לכן דואגים שנשים בהיריון יהיו מחוסנות לאדמת, כי התרופה נגד אדמת, התרופה לטיפול באדמת, לא נגד אדמת, התרופה לטיפול באדמת, מחלה שפעם הייתה והיום אין כי יש חיסונים. אבל למה יש חיסונים? כי נשים בהיריון שהיו לוקחות התרופה הזאת, במיוחד אם הם היו בחדשים הראשונים, היו יוצאים להם ילדים מאוד מאוד פגועים. למה? פגועים. למה דווקא בחודשים הראשונים? למה העוברים נפגעו דווקא אם זה היה בחודש הראשון? אותו דבר אם אישה עוברת תאונה, או אם אישה עוברת איזה טראומה, ישר בודקים שהיא לא בחודשים הראשונים להיריון. למה דווקא החודשים הראשונים להיריון הם קריטיים? למה לא חודש תשיעי?
כי זה לא מדי רך, כל הראש ממש עדין, הכל פגיע הרבה יותר.
כי מה?
זה עוד לא
יציב. למה? כי מה קורה עכשיו? עכשיו יש לנו משהו מאוד מאוד עדין, אבל מהמשהו הזה הולך לצאת בן אדם שלם. השלב הזה הוא שורש. אם יש איזו פגיעה גנטית בשורש של עץ, והפגיעה הזאת היא פגיעה אנושה, מה יקרה לעץ?
ירקב
כולו. אם לעומת זאת, מישהו בא וקורית ענף לעץ, כל העץ נרקב?
לא.
זה ההבדל, זה מושג מאוד מאוד חשוב על שורש וענפים. אותו דבר, ענפים. כלומר, פגיעה בשורש היא הרבה יותר חמורה מאשר פגיעה בענפים. בסדר? זה ברור, נכון? העובר הוא השורש, נכון. בסדר? השורש של העץ, ובשבתות שעכשיו אנחנו נמצאות, מי השורש שלנו? זה האבות והאימהות, נכון? כל כך חשוב ללמוד נכון על האבות והאימהות, כי מי שמסתכל לא נכון על האבות והאימהות, מסתכל לא נכון על כל עם ישראל. כי האבות והאימהות הם השורש. אז אם מהשורש הזה צריך לצאת, עם זו יצרתי את הילדי יספרו, יש לנו הסתכלות אחת על האבות. אבל אם אני מסתכלת, כמו שאמרה לי פעם מישהי באוניברסיטה, מה הפלא שישראלים כאלה שקרנים? תראי, זה אמא תחמנית יש לנו רבקה. ככה. ככה היא אמרה. אז דבר אחד שמחתי, שהיא הבינה, מה היא הבינה? שרבקה אמנו היא רלוונטית. רוב האנשים יגידו, מה לי ולאבות ולאמהות, נכון? אנשים שהם לא מחוברים, לפחות בניגלה לתורה, חתם אבות ואמהות, זה סיפורים של פעם, משהו לא רלוונטי. אותה אחת הייתה במדרגה גבוהה. היא הבינה שזה רלוונטי. איפה הייתה הבעיה?
בפרשנות,
יותר נכון, בחוסר הפרשנות, ללמוד תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, זה כמו כל דבר אחר. אם היית רוצה ללמוד על ארבעת המינים מהתורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, היית יכולה בכיף ללכת לבית הכנסת עם ארבעה מינים, קלמנטינה, לימון, פמלה, הכל סבבה, נכון? כתוב בסך הכל פרי עץ הדר. איך בכל עם ישראל יודעים שפרי עץ הדר זה אתרוג ולא קלמנטינה או פמלה? כי יש לנו תורה שבעל פה, נכון? ואלה הדוגמאות הקלאסיות כמו תפילין, בסך הכל כתוב לנו והיו לטטפות בין עיניך. איך אנחנו יודעות על מבנה התפילין, מה יהיה כתוב? כלום. הכל תורה שבעל פה. משום מה כשאנחנו באים ללמוד על האבות והאימהות, אנחנו שוכחות שזה תורה שבכתב, שגם צריכה תורה שבעל פה. ואם נסתכל על האבות והאימהות רק מהפשט, כמו אותה אחת, היא הגיעה למסקנה לא מאוד רחוקה מהפשט. אוקיי? באמת רבקה באה ומזהירה את יעקב, נכון? ואומרת לו מה לעשות. אמנם אני לא יכולה לעלות על דל שפתה את מה שהיא אמרה, אבל הוא מאוד מאוד הגיוני אם אנחנו מסתכלים רק על הפשט. נכון? ולכן העבודה שלנו ללמוד תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. אז עוד הדגמה לשורש וענף, האבות והאימהות שלנו הם שורש ואנחנו הענפים. אז אם חלילה משהו היה פגום בשורש, ברור שהענפים פגומים. איך זה קשור לענייננו? יש לנו מידות ויש לנו דעת. אם הדעת פגומה, עמידות פגומות בריבוע. אוקיי? נתנו את הדוגמה עם הגננת והענבה, נכון? נתנו את הדוגמה? של אותה אחת שצפתה בגננת ואמרה, אני מבינה למה גננות, לא, לא סיפרתי לכם את זה? כי זו דוגמה שאני, תמיד כשאני מדברת על מידות אני נוטט אותה, כי אני לא יכולה לשכוח אותה, למרות שהיא כבר הייתה נראה לי לפני איזה 15 שנה, בוגרת שהלכה ללמוד גיל הרך. ואם תוך כדי אתם נזכרות לסיפור, תגידו לי, כי זה סיפור שאני ממש חוזרת עליו הרבה. והיא למדה גיל הרך, והיא הלכה לצפות בעבודה מעשית, והיא אמרה לי, אני מבינה למה כל הזמן מדברים בשיעורים על להוציא מחשבות מהגננות. אני מבינה כמה גננת זה דבר משמעותי. אז אמרתי לה, מה קרה שהבנת? מה ראית? אז היא אומרת לי, אני צופה בעבודה מעשית בגננת. והגננת מלמדת את הילדים על משה רבנו, והיא אומרת ככה ואני אדגים. הגננת אומרת, משה רבנו היה ענב, ענב. ענב, 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 עד שהגיעה לרצפה הייתה גננת גמישה. תגידו לי, מה הילדים עכשיו הבינו? ענבה זה מסכנות. מי רוצה להיות ענבתן עכשיו? מי רוצה להיות כזה מרוך ומסכן? אז יש שני דברים. א', מי רוצה להיות כזה? בעיה של הרצון. ובית בעיה יותר גרועה, אם, גם, אם הוא כבר כן רוצה, המצב יהיה יותר גרוע, כי מה הוא יעשה כל החיים? כל החיים הוא ישים לעצמו מקל בגלגלים, כי להיות ענב זה למסכן את הכוחות שלך, זה מה שהוא יבין הילד הזה. למשל, אם עכשיו היית נכנסת והיית שומעת רק את החלק הזה של המשפט, להיות ענב זה למסכן את הכוחות שלך, תראו מה זה להוציא דברים מהקשרם כמו שעושים בתקשורת, אז זה מה שאני מבינים, להיות ענבתן, כן, זה לשים לעצמך מקל בגלגלים. זה מה שהילד הזה יבין. ולכן זה נורא מסוכן, כי פגימה בדעת, פגימה הרבה יותר גבוהה תהיה במידות. למה? כי הדעת זה השורש למידות. ולכן, כשרוצים לעבוד על המידות, דבר ראשון, צריך ללמוד. לכאורה, אני רוצה לעבוד על חסד, יאללה, לכי תתנדבי ביד שרה, מה את מדברת יותר מדי? לא נכון, כי אני צריכה להבין מה זה חסד, והאם כל חסד הוא נכון, והאם כל חסד הוא רלוונטי, ואחרי שאמרנו את מה שאותה אחת אמרה על רבקה, בואו נתקן, ונראה מי זאת רבקה שעליה אומר הרב שהיא גאונת החסד, גם במידות יש גאונות, ואחד הדברים שאנחנו רואים, שאליעזר בא, והיא נותנת לו מים, וכתוב, ותחה להשקותו. זה הפרשה של שבוע הבא, אחרי שרה. רבקה נותנת לה לשתות ומפסיקה לבד. לא כתוב שהוא אמר לה, תודה רבה, הספיק לי. היא נותנת לה לשתות ומפסיקה. למה? למה? נותנת לה לשתות, תמשיכי. אומר אברבנאל, אנשים שמגיעים מהמדבר ומהדרך, אחרי דרך ארוכה, אחרי חום, אחרי הרבה זמן שהם לא שתו, זה לא בריא להם לשתות הרבה. היא לא דואגת רק לנתינה, אלא נתינה שמתאימה למקבל. וכולנו מכירות מסיפורי זוועה על הבריטים והרוסים והאמריקאים, שהיו להם כוונות טובות, אבל לא היה להם גאונות חסד, והם באו ונתנו בלי סוף, הם ראו את היהודים שהיו מזי רעה ומוזלמנים, ונתנו בלי סוף אוכל, והם אכלו ומתו. אנשים ששרדו 3 שנים באושוויץ ובכל מיני מחנות, ובברגן בלזן מתו ברגע, דווקא בגלל שהיה להם אוכל. כי אדם שרגיל לא לאכול הרבה זמן, איש לא נתת לאוכל בבת אחת. אז היה להם כוונות טובות. בוודאי שהיה להם כוונות טובות, אבל לא היה להם הבנה של מה נכון למקבלים. לא היה להם את ההבנה הזאת. לרבקה אמנו הייתה. חסד צריך לבוא עם הבנה. ולכן בעברית קוראים לזה גמילות חסדים. גמילות, לגמול תינוק, מה זה? זה לתת לו לעצור, לגמול תינוק ממוצץ. זה להפסיק לו, לגמול תינוק מהנקה, לגמול תינוק מטיטול, זה הכל לעצור, לעצור. לעומת זאת חסד זה שפע. בעברית יש לנו מושג גאוני, גמילות חסדים. אתה צריך לדעת מתי אתה נותן את החסד, אבל מתי אתה גם עוצר אותו. כי יש חסדים למשל שיוצרים תלות. נכון? אם יש לך חברה שכל פעם שיש לה בעיה מתייעצת איתך, ואת ישר מוצאת לה פתרון, אז את חברה מקסימה עזרת לה, אבל היא כל החיים תישאר נכה. תלמדי לתת לה קביים שתלך לבד, שהיא לא תצטרך אותך כל הזמן. וזה קשה, כי זה נורא כיף אנשים שתלויים בנו, זה גורם לנו להרגיש נורא משמעותיים, ואחר כך זה התמודדות עם הילדים. האם אני אימא משמעותית ככל שהוא צריך אותי, ככל שהוא מחובר אליי, או שהעבודה שלי כאימא זה לדעת לחתוך אותך ולטבור, ולתת לו ללמוד ללכת לבד, ולהסתדר לבד ולקחת בחשבון שיהיה כישלונות והוא ייפול. אבל ילד שלא נופל לא לומד ללכת. יש לי ילדה שלא הייתה מוכנה ללמוד לרכב על אופניים, למה? כי אי אפשר ללמוד לרכב על אופניים בלי ליפול, אין דבר כזה. אמרתי לה, אין דבר כזה. אי אפשר לשים לך שטיח מקיר לקיר בכל העולם, כשאם טיפלי, טיפלי על שטיח, אין מה לעשות. אבל כן אפשר לעזור לך להתחיל את זה במהירות נמוכה, כדי שאם טיפלי, התוצאות לא יהיו קשות. תשימי כסדה, אם טיפלי, התוצאות לא יהיו קשות, אבל אין בזה לא ליפול. אני יכולה להרכיב אותך על האופניים עד גיל 100. אבל מה? איך תגדלי? איך תגדלי? אמא שלא מוכנה שהילד שלה ייפול, הוא לא ידע ללכת לעולם. אז נכון, לא נלמד אותו ללכת על מיטת מסמרים, וגם לא על חול ים. אבל על רצפה נורמלית או על שטיח, כן, אם הוא ייפול לא נורא. וזה העבודה שלנו. איך כל זה קשור? כל זה מקשרת לכם את החוטים. בגלל שהדעת היא שורש למידות. אז הדוגמה שנתנו עכשיו על רבקה, היא הבנת מה זה חסד, זה מה שיגרום לה להיות אשת חסד, אשת חסד באופן נכון ואמיתי. בן אדם שמבין מה זה ענווה, הוא יעבוד על המידות שלו ויבנה ענווה נכונה. הוא לא יהפוך להיות מושפל, כמו הילדים של אותה גננת, שבעזרת השם יעשו להם תיקון, אלא הוא ייקח את זה למקום אחר. ולכן העבודה הראשונה שלנו על מידות היא קודם כל ללמוד. ולכן למרות שיכול להיות שאם הייתם מתנדבות ביד צרה, אז עכשיו הייתם עושות יותר חסד ממה שתעשו השנה הזאת, אבל אנחנו עובדים על זה שיהיה לכם דעת בשביל המידות שתלמדו ותעבדו עליהם לכל החיים. שאלות? דעת, השאלה שלך טובה, כי המילה דעת היא לא רק בשכל, היא חיבור, אבל היא מתחילה מהכרה. אתה יודע מה הפנה?
הכרה שכלית.
כן.
אם השכל לא, כאילו, יש לו ספקות, הוא לא מצליח את
התפות שלו,
כאילו, לא יודע אם קוראים לך, הוא רואה כפירה, אבל כאילו, הוא מתי ספק.
אוקיי.
אז איך הכרה שכלית, כאילו, איך, אם השכל, כאילו, מתי לך על השכל, דרכו אנחנו לומדים, גם תורה וגם...
אז הצד שהוא מתאים, השלב של שכל כמעודד חשיבה עצמאית זה דבר נפלא, אבל השכל כספק, איך אנחנו אומרים, מקור הספקות זה עמלק, אוקיי? צריך לראות, דיברנו על שכל שמחבר ושכל שמרחיק, דיברנו, נכון? דיברנו על החטא אדם הראשון, איך יכול להיות שהוא עשה חטא וקיבל ברכה שכל? נתנו את הדוגמה הזאת? אני רואה רק אותך מהנהנות. כן, אוקיי, אז עוד כמה מהנהנות. נכון? שאין ספק ששכל הוא יכול להרחיק ושכל יכול לקרב. אבל אם אני פה מגמתית, ואני מגמתית, אני רוצה לבנות מידות טובות, אני מגמתית, נכון? אני לא אומרת, אני רוצה ללמוד על המידות ולא משנה מה יצא מזה. אני רוצה לעבוד על מידות טובות, אני מגמתית. אז אני לוקחת כל הזמן את השכל שלי, ואם יש לי שאלות אמיתיות, אני אתן להם מענה. איזה שאלה אמיתית, בונה, ולא סתם של אין לי כוח, כן? ואידיאליזציה של חולשה, יכולה להיות לי בעבודת המידות. איזה שאלה יכולה להרחיק אותי? בשביל מה אנחנו כל כך משתדלים? מצוין. 120 שנה? אוקיי, את אומרת, מה אני עושה בעולם הזה בכלל?
לא,
שנייה, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כמו
שאני חושבת,
אני
אומרת שזה
שאלה שאפשר לקרוא. שמה?
שאלה שאפשר להגיע
אליה. שאלה שאפשר להגיע אליה מעבודת המידות?
יכולה את הכל.
מאיפה השאלה? יפה מאוד. עכשיו השאלה מאיפה היא מתחילה. אם השאלה הזאת מתחילה מזה, שאני מנסה לעבוד על הקנאה, ומה לעשות, הקנאה שלי אוכלת אותי, ואז אני אומרת, בשביל מה זה שווה? אז זה בעצם אידיאליזציה של חולשה, נכון? כמו שאדם מתחיל דיאטה, ואז בא לו שוקולד, והוא אומר, בשביל מה חשוב דיאטה? נכון? אבל מאיפה זה התחיל? זה לא התחיל מהבנה של עולם החומר הוא לא חשוב לעומת עולם הרוח, זה התחיל מזה שבא לו שוקולד. נתתי דוגמה בכוונה פשוטה. אני אומרת, כמה פעמים קורה שאנשים מחליטים לעשות דיאטה, ואז קשה להם, ואז הם לוקחים שוקולד, ואז הם אומרים לעצמם, בשביל מה זה חשוב דיאטה בכלל? כלומר, המחשבה לא מגיעה מזה שהשכל אומר דיאטה זה לא חשוב, מה את עסוקה בעולם החומר. מאיפה זה הגיע? שבא לו שוקולד, זה הכל. אז דבר ראשון, אם איזה שכל אמיתי, זה לזהות מאיפה מגיעה השאלה. האם היא מגיעה מהקושי שעכשיו וואלה, קשה לי לעבוד על המילות כי אני מתפוצטת מכינה על חברה שלי וקשה לי להתגבר על זה, או שהשאלה מגיעה מזה שבאמת אני לא מבינה. שאני באמת לא מבינה, למה? מה, למה לעבוד על המידות? איך היא אמרה? אני פה רק 120 שנה, לפחות נעשה אותם בכיף, אני ממשיכה אותך. למה להתמודד? שזה שאלה אחרת. אם היא מגיעה מהמקום הזה, היא צריכה מענה. למשל, המענה בעיניי הוא ספר קהלת, אבל סגור סוגריים. אוקיי? כי מה אומר קהלת? כל העולם הזה הבל. כל מה שמתחת השמיים, הכל הבל הבלים. רגע, הכל הבל הבלים אומר קהלת, נכון? למה? מה שמתחת השמיים, כי עולם הטבע, הגוף, אני באמת כאן 120 שנה וזהו, במקרה הטוב. אבל האם אנחנו עובדים פה בשביל הגוף? הנשמה שלנו נצחית. וזה אחד הדברים שאנחנו, שזה בעצם מה שאומר קהלת. באמת מתחת השמיים הכל הבל. כאילו כל האקזיסטנציאליזם והפילוסופים האלה שמחפשים משמעות בעולם ומגיעים למסקנה שאין משמעות, קהלת תקדים אותם ב-3,000 שנה. אבל יש מענה, באמת, אם אנחנו רק חומר, אז באמת זה לא שווה, אז אכול ושתו כי מחר נמות. אבל אם אנחנו מבינים שאנחנו מסתכלים על חיי נצח ונשמה היא נצחית, אז כל מה שאני עושה בעולם הזה משאיר חותם על הנשמה שלי.
וגם
על העולם. אבל העולם, גם אם רק הייתי גוף, אולי זה היה משפיע. בסדר? עוד שאלות? אז דבר ראשון, כשיש לי שאלה, אני קודם כל צריכה לראות מאיפה היא באה. אם היא באה מקושי, מה שנקרא, היא באה מהבטן או באה מהראש? אם היא באה מהבטן, אז אני שמה אותה בצד, שלום, אני צריכה להתמודד עם הקשיים שלי. אם היא באה מהראש, לראות באמת מה יכול לעזור לי להבין. עוד שאלות? כן. שואלת עונה. אז מה את שואלת? לא, זה שאלות בכלל בחיים. טוב. אכן מה שאמר, בעצם כל מה שהסברתי לכם הוא הסביר בפסקה הזאת. אבל עכשיו אני רוצה שתראו את זה בעצמכם. זאת היא מעלת הדבקות, תמצאו בבקשת השורה, וזאת היא מעלת הדבקות, שהמידות דבוקות בנפש תמיד, זה בפסקה השנייה, אנחנו בפרק א', פסקה א', בפסקה השנייה לקראת הסוף. וזאת היא מעלת הדבקות. שומו, מתתם? פרק א', פסקה א'. הפסקה השנייה מתחילה במילים אומנם תוכן הדבר. תמשיכו, 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 עד לקראת סוף הפסקה. משהו כמו 10 שורות מסוף הפסקה, וזאת היא מעלת הדבקות. יש? אז אני קוראת. כן, אבל אני רוצה שתראי את זה בשפה של הרב. שלא תגידי אחר כך, הרב קוק, אי אפשר לקרוא אותו, העיקר מרב מסבירה. אני רוצה שאת תדעי. לא, לא קראנו את המשפט הזה. וזאת היא מעלת... רגע, מצאתן או לא? יש לומר מצאתן. וזאת היא מעלת הדבקות שהמידות דבוקות בנפש תמיד. אז אני חוזרת לכל מי... פרק א', פסקה א'. אני צריכה פה איזה ברקו להצביע על השורה. בזום זה היה יותר קל, הייתי עם המרקר. יש? לא, זה עוד לא, לא, זה, יש שלוש פסקאות בתוך הפסקה הראשונה. כאילו שלושה חלקים, אנחנו לקראת סף החלק השני. טוב, יש או לא?
כן.
טוב, שנייה, בואו נחסוך בזמן
אחת. מי אדום את זה? אנחנו מכירים. רגע, זה גם באמת, זה לא יודעת איזה מה יש לך. זה מתלי על זה.
טוב, אז וזאת היא מעלת הדבקות. למה זה חשוב לי דרך אגב? כי מבחינתי אחד הדברים שחשובים זה לא אמצעי, זה מטרה. שתדעו לקרוא את הרב קוק, שלא תפחדו. קשינו, בשביל זה את פה שנה, רק התחלנו. שלא לא תיבעלו לפתוח ספרים. כל החיים צריך ללמוד גם בלי שנת מדרשה. וזאת היא מעלת הדבקות, שהמידות דבוקות בנפש תמיד. וכיוון שיתעלו אחרי הדעת לקרבה אל השם, יהיו תמיד עמו יתברך. מה מטרת המידות? אמרנו, לנתב אותם לדבר השם. דיברנו על ההבדל בין טוב מוסרי לטוב אלוקי. דיברנו על זה שגם בלי עבודת השם אדם יכול להיות טוב מבחינה מוסרית. אבל בלי עבודת השם אין קודש בעולם, יש רק גוף 120 שנה. זה בדיוק מה שאמרת קודם. זה מה שיש, בלי קודש. אוקיי? אז החידוש של עולם הקודש זה לא הטוב המוסרי, אלא הערך האלוקי. אם כן, הרי אי אפשר שיקבעו אלה עמידות על המצב שאינו טבען הראשון, באמצעים שלא היו מספיקים אף לטבען הראשון. משפט לא ברור בכלל, גם הרב חושב שהוא לא ברור, ולכן הוא אומר את המשפט הבא. באור הדברים. הרינו רואים שהעמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת. מה קובע ומה מקבע איזה מידה יש לי? הדעת שלי עליה. כל עבודת עמידות היא לפי הדעת. כמו בדוגמה שנתנו, אם ענווה זה להיות מסכן, לשם אני לוקחת את הכוחות. אם חסד זה לתת לכולם ולא לשים לב מי אני ומה אני, לשם הולכים הכוחות. לפי מה שאתה מבין, ככה אתה עובד על המידות. ולכן חשוב שתבין דברים נכונים. אוקיי? ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. כלומר, יכול להיות אדם מסכן שמרצון טוב עובד כל החיים על המידות שלו ויוצא לו מאפן. למה? לא הבין, לא ידע. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. עכשיו נתן לנו דוגמה מאוד 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 יפה. מתי מתחילה מידת הקנאה בילד? מתי ילד מתחיל לקנא?
כשנולד לו אח.
כשהוא מתחיל להבין, נכון? תינוק בן 3 חודשים. כן? אם את מרימה תינוק אחר, הוא מקנא?
לא.
כלומר, מתי אמא מרימה תינוק והבן שלה מקנה? שאיזה מושג הוא צריך להרגיש? איזה מושג הוא צריך להבין? אם הוא רואה את השכנה מרימה תינוק, לא אכפת לו. אבל אם אמא שלא תרים תינוק אחר, אכפת לו. כלומר, כדי, שימו לב, מה מפתח לנו, גם מידות רעות, כן? מה מפתח לנו את מידת הקנאה? מידת השייך, הבנת השייכות. רק מישהו שמבין את מושג השייכות יכול לקנא. רק התינוק הזה, אחרי שהוא הבין שאמא היא שלו, עכשיו הוא יקנא. אתה לא מקנא במשהו שהוא לא שלך. מי פה מקנא במלכת אנגליה? לא יודעת אם עוד קיימת. קיימת? מי מקנא במלכת אנגליה? למה לא? יש לה כבוד, כסף, בטח הייתה יפה פעם, לא יודעת. מצליחה, בטוח, כל העולם מכיר אותה. למה אתם לא מקנות בה? אני שואלת עלייך. מקנה במלכת האנגליה? לא? לא עבר לך אף פעם בראש? ברור לי, למה? למה? מה לך ולא בכלל? היא לא שייכת לך, את לא שייכת אליה. אני מקנה רק במה שאני שייכת אליו. אם אני מקנה בחברה... מה? אז הם שייכים אליה. אם אני מקנה ואני מזמינה את כולכן לבדוק במי אתן מקניות ולמה. שנייה, בואו נעשה תרגיל. אנחנו לא מדברות באוויר. אני מזמינה את כל אחת מכן לחשוב על מישהי שהיא מקנה בה. ועכשיו אני לא אבקש מכם להצביע כי תתפתחו לענות האמת. אז אני ממשיכה כבר לתרגיל הבא בלי לשאול אם יש לכם דוגמה. אז מי שאתם מקנות בה, תחשבו על מה אתם מקנות בה. תמיד אנחנו קנים על משהו מסוים, אני מקנה באוויר סתם בזרוב הווילה. שנייה, אני את בתרגיל, אל תתחמקי. אז אחרי שמצאתי מישהי שאני מקנה בה, ואחרי שמצאתי על מה אני מקנה בה, אז עכשיו המסקנה המתבקשת זה שיש לי קשר לדבר הזה. כלומר, אם אני מקנה בחברה שלי, כי אני מרגישה שהיא יותר חכמה ממני, יש לי קשר לחוכמה. ואם אני מקנה בחברה שלי, כי אני מרגישה שהיא יותר צדיקה ממני, יש לי קשר לצדיקות. ואצל מרוקאיות, במה האישה מקנה בחברה שלה?
לא.
או כי היא מבשלת יותר טעים, או כי היא יותר נקייה. אלה המידות שמגדירות אישה טובה. למה? כי הן שייכות לניקיון ושייכות לבישול. ברור. אני לא מקנה אף פעם במשהו שאני לא שייכת אליו ושהוא לא שייך לי. ולכן, אחד הדברים, כשאתם רוצות להכיר את עצמכם, תבדקו במה אתם מקנות.
מה זאת אומרת שאני שייכת לזה?
שיש לי קשר, את הצבעת? אזי... מי השאלה פה? מה זה אומר שאני שייכת לזה? שחוכמן זה דבר שנוגע בי, שצדיקות זה דבר שנוגע בי, שניקיון זה דבר שנוגע בי, ועכשיו, היא בעצם מתן טריגר, אז אני אחזק אצלי את הדבר הזה. כן. אז עובדה, את לא מקנה במלכת האנגליה. ואני יכולה לתת עוד אלף דוגמאות שאת לא מקנה בהן. את מקנה במה שקרוב אלייך ושייך לך ושמחובר אלייך.
קרוב שאני רוצה להשיג, לא?
יפה, אז יש לך שייכות אליו. אם יש לך חלום להשיג אותו, זה גם שייכות. זה שייכות לרצון. אוקיי? אז הקנאה היא מדד למה חשוב לי בחיים. ואחת ההתקדמויות שלי בחיים זה לראות אם פעם קינאתי במישהי בגלל היופי שלה, והיום אני מקנה בגלל שאני מרגישה שהיא יותר מחוברת לתפילה, זה גם דרך לראות התקדמות בחיים. על מה אני מקנה?
מה?
כן.
זה מחייב
השייכות
למה שאני מקנה בו, או השייכות למה?
זה בדרך כלל למה שאני מקנה בו, לתוכן. אבל את צודקת שבדרך כלל גם... את לא צודקת, לא אמרת את זה, אני אומרת את זה, שגם בדרך כלל אני רואה את זה על הסביבה הקרובה. כאילו יכול להיות שגם, שאני שייכת לחוכמה וגם מלכת האנגליה החכמה, אבל לא יוצא לי לפגוש את החוכמה הזאת. אוקיי?
מאוד. זה אינדיקציה שהיא אידיאלית לחכירה או כאילו?
שהיא מה?
שזה אידיאלית?
לא, אידיאלית לחכירה זה שאני לא אקנה בכלל. אבל אם אני כבר מקנה, בוא נעשה עם זה משהו טוב. שמה?
אני אשמע כאילו לקנה...
לא, ממש לא. אם אני יכולה לקנה בכלל, הכי טוב. אבל מה שקרה, בוא נהיה מציאותיות. מי שלא מקנה מעולה, נפלאי, במדרגה אחרת. מה את אומרת? את בדיוק, תקני בעל זה. אז את שייכת ללא לקנה. מה זה? יכול להיות שאני לא יכולה להשיג את התוצאה. כי עוד פעם, אם אני אתן דוגמה ויופי, אני מקנה במלכת היופי, אבל אני אף פעם לא במלכת היופי, אבל אולי זה הזמן להשקיע בטיפוח. ואולי אני מקנה במישהי חכמה וקיבלה פרס ישראל, אז אולי את פרס ישראל או פרס נובל אני לא אקבל, אבל אם אני אלמד, אני אהיה יותר חכמה ממה שאני היום. בסדר? כלומר, החוכמה היא ללמוד מזה על התהליך, לא על התוצאה. בסדר? עוד? ובאמת שזה מדד טוב להתקדמות בחיים. כי אנשים שגדלים ועובדים מעצמם, גם הקינה שלהם גדלה. גם הקינה שלהם גדלה. וזה עבודה חשובה, ועוד פעם, אם משתמע ממני שאני מעודדת קינה, אז ממש לא. וברור, ברור, ברור, ברור שקינה, איך קשה כשאול קינה, קינה זה מידה נוראית שהיא קודם כל הורסת את הבן אדם עצמו. אבל אם היא כבר קיימת, בואו נעשה איתה משהו טוב. זה מה שאמרתי, בואו נעשה איתה משהו טוב.
טוב, כן? גם לכתחילה או לצטחילה?
לא, לכתחילה אני נתב את הקינה למשהו טוב, אבל אז הקינה צופרים את הרבה חוכמה, זה לא קינה שאוכלת אותי. זה לא הקינה שעליה נאמר קשה קשה עול קינה. שאם אותו בן אדם לא היה קיים בעולם, היה לי יותר רגוע. אוקיי? לא על הקינה הזאת אנחנו מדברות.
לא הבנתי, כי למה עושים? שאני לא נמשיך את הקינה הזאת, אז הקינה גדולה את זה.
לא, לא הקנאה גדלה. מושא הקנאה גדל. אם קודם קנאת על כסף, אז עכשיו את מקנה על צדיקות. תוכן הקנאה משתנה, כן. לא, לא שהקנאה גדלה. כן, עוד? איך את זה הבנו? זה המשפט הבא. הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת, ולפי ידיעתו בין שתהיה אמיתית או כוזבת ידבקו מידותיו. והקטן, זה הדוגמה של התינוק שנתנו, הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. מה זה אין לו מידות? הוא נולד בלי מידות? מה אמרנו? המידות טבועות בו, אבל אין לו את שלב ההכרת המידות. בוודאי שיש בו מידות, אבל הן עוד לא יוצאות לפועל. אוקיי? וכשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב, יאהבנו, ומישהו ייקח ממנו והוא צריך לו יכעס עליו. כלומר, גם, כדי שיהיו לי מידות, גם טובות וגם רעות, צריכה להיות לי איזושהי הבנה במשהו. וכל מה שתתפשט הדעת יותר, כן התפשטו המידות. ככל שבן אדם גדל בהבנתו, בחוכמתו, בלימודו, אז גם המידות שלו גדלות, הוא פתאום שם לב לניואנסים שהוא לא שם לב אליהם קודם. וזה דבר מאוד 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 חשוב. ומה שיחסר מהדעת, כפלי כפליים בערכו יחסר מהמידות. הכפלי כפליים, איך אני ניסחתי את זה? אם השורש פגוע, הענף פגוע בריבוע. אם הדעת פגועה, המידות פגועות בריבוע. כיוון שהוא שורש להן ונושאן. יש? שאלות? אז המידות שלך ינותבו למקום טוב. זה עדיין לא אומר שיהיה לך קל. זה לא אומר שלא יהיו לך התמודדויות. אבל זה אומר שאת הולכת למקום נכון. לא? למשל, אם מישהי חושבת שבשביל להיות צנועה, היא צריכה להיות נורא שקטה וכזאת אחת שנחבט על הכלים. ומה היא לעשות? היא בחורה עם טמפרמנט. אז מה היא אומרת? וואלה, לא רוצה לעבוד על צניעות. כי את לא רוצה להיות מישהי שאת לא, אוקיי? אבל אם את מבינה שאצלך הצניעות תראה אחרת, אז זה בסדר. את תראו מה זה, אני כבר עם סניליות, אני לא יודעת איזה סיפורים סיפרתי לכם ואיזה לא. אני סיפרתי לכם הבחורה שרצה ללמוד על צניעות? לא. לא? לפני הרבה שנים גם, זה סיפור באמת באמת ישן, אבל הוא לימד אותי שיעור לכל החיים. בחורה במדרשה ביקשה ללמוד איתי חברותה על צניעות. אמרתי לה, סבבה, בואי. ואני רואה שכאילו היא כזאת אכולה, ואני אומרת לה, תגידי מה? לפי החיוכים שלך, אני לא סיפרת את זה? לא, בטוח.
סיפרת באולפנה.
באולפנה, זהו, את מכירה. זהו. כי זה ממש סיפור, זה היה סיפור מכונן. אמרתי, אין מצב שלא סיפרתי אותו. בקיצור, הבחורה לא נעים להביא יושבת, ואני מתחילה לשבת איתה, ופתחנו מערל, נתיב הצניעות, ואני רואה שהיא לא איתי. אני אומרת לה, משהו מפריע לך, בואי תגידי. אז היא אומרת לי, לא משנה, בואי נמשיך. אמרתי לה, לא, אי אפשר, אם לא תהיה פתיחות וכנות, אי אפשר ללמוד כמו שצריך. היא פשוט מתוקה, מה היא אומרת לי? היא אומרת לי, אבל לא בא לי להתלבש כמוך.
מה זה מתוקה
באמת? מה היא חשבה? שאם היא עכשיו תעבוד על צניעות, היא תצטרך להתלבש כמו מרב, אבל לא בא לה להתלבש כמו מרב, כי היא לא מרב. תקשיבו, זה הפיל לי הסימון, מה זה חשוב? שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הסימפטום ולא על השורש. מה זאת אומרת? אני אומרת, אני רוצה לעבוד על צניעות, ובמקום לחשוב על מה זה צניעות, אני חושבת איך היא תתבטא. ואז אני מסתכלת על כל מיני דמויות, ואני אומרת, אז צניעות צריכה להיראות ככה. מתאים לי, לא מתאים לי. אבל צניעות זה לא ביטוי. איך התבטא זה תלוי בך. צניעות זה עיקרון. איך את תתלבשי בצניעות זה תלוי בטעם שלך, בצבעים שלך, במה שמתאים לך. זה יהיה שלך. אבל אם הדגם שלך ואת חושבת שצניעות זה להתלבש ככה או ככה או ככה וזה לא את, והגיוני שזה לא את, אז את אומרת, אני לא רוצה, וזה לא קשור רק לצניעות, זה גם על ענווה, שוב. אם הדגמים שלך לאנשים עם ענווה, זה אנשים שנורא שונים באופי שלך, ואת אומרת, כדי להיות בענווה צריך להיות כזה או כזה או כזה, ולא מסתכלת על העיקרון של ענווה, אז את מפסידה בגדול. אני מכירה אישה מאוד דומיננטית, עם המון המון אנרגיה, והיא שיא הצנועה. זה חשוב לראות דגמים שונים מהציור שלנו, כדי להבין שאפשר גם אחרת. ואז שואלתי את אותה אחת, יש מישהי שלבושה צנוע שאת כן אוהבת? וזה אמר לי, האמת לא. האמת לא. ולכן מבחינתה, היא כאילו מבינה שצניעות זה חשוב, אז היא רוצה ללמוד את זה, אבל הלב שלה לא שם. אז אמרתי, אוקיי, אז את תצטרכי לחשוב מה את אוהבת ואיך צניעות יראה אצלך. כי אצלך זה יראה אחרת לגמרי. וזה נכון בכל מידה. צניעות זה מידה, זה מדהים, זה מוזר להגיד שצניעות היא מידה חיצונית, כי היא המידה הכי פנימית שיש. אבל יש לה ביטויים חיצוניים ברורים. אבל זה נכון בכל מידה. אם לא היה לי כעס, מה זה אומר? שאני איזה נבח כזה? שאני אדישה? כי יכול להיות שאני מכירה אנשים בלי כעס, ומבחינתי אם אנשים מתים, אז אני לא רוצה להפסיק לכעוס. אבל אם אני מכירה מישהו שהוא אדם חי ולא כועס, אז זה יכול לעזור לי לשנות הציור. וזאת עבודה מאוד מאוד חשובה, להסתכל על העיקרון של המידה, זה הדעת, שאני לומדת על המידה, לא על הבן אדם הזה איך נראית אצלו המידה, כי אצלי המידה תראה אחרת. וזה כבר השלב הבא, זה הדמיון. איך אצלי המידה הזאת תראה? כי יש לנו ארבעה כוחות נפש, שכל, רגש, רצון, דמיון. השלב הראשון זה השכל, זה להבין מה זה המידה הזאת. השלב השני זה הרצון. השלב השלישי זה הדמיון. איך אצלי המידה הזאת תראה? כשאני אהיה צנועה, איך זה ייראה עליי? כשאני אהיה בענווה, איך החיים שלי ייראו? כשאני לא אהיה כועסת, כשאני אהיה בנחת, איך החיים שלי ייראו? כשאני אצא מהאגו שלי ויפסיק לחשוב רק על עצמי, איך החיים שלי ייראו? מה, אני אהיה מחוקה כזאת פתאום? או שאני מכירה אנשים שהם אנשים לא צרי עין ויש להם לב רחב ועדיין הם לא מחוקים. יש? שאלות? שמה, שמה? על איזה שלב לחזור? נכון. נכון. מה את אומרת? השכל אמרנו זה הבנה של מה המידה הזאת אומרת. בדוגמה שנתנו על רבקה זה להבין שחסד זה לא להפוך בן אדם תלוי ורק לתת לתת לחשוב אם הנתינה הזאת טובה לו או לא. אוקיי? זה השכל. שכל, רגש, רצון, דמיון. רגש זה משהו ש... כאילו מה המידה הזאת עושה לי? זה לשנות אסוציאציה. כשאני אומרת צניעות, את אומרת זה בסה? או את אומרת וואי זה יופי. אוקיי? ויש שלבים שזה ככה, ויש שלבים שזה ככה, זה עבודה. נכון? כשאת אומרת ענווה, את אומרת, וואי, איזה מסכנות, את אומרת, וואי, איזה מדהים זה. איזה רגש מעוררת בי העמידה הזאת? רצון, האם אני באמת רוצה להגיע לשם? או שאני סתם לומדת אבל מנותקת? והדבר האחרון זה הדמיון, איך אצלי תראה העמידה הזאת? אני רואה שאתם כבר משחקות בקלסרים וזה, אתם רוצות שנקצר את השיעור? כבד לכם? לא? בסדר. מה את אומרת? לא, זה לא רק את, הכל בסדר. ראיתי שזאת כל קבוצתי, רציתי לבדוק מה קורה פה. הרצון זה האם אני באמת רוצה או שאני מנותקת, כמו שאני לומדת משהו שהוא חיצוני לי. והדבר האחרון זה דמיון, איך אצלי תראה המידה הזאת. את רוצה לעבוד על צניעות? אוקיי, זה, אני לא אראה כמו מירב. כמו מי תראי? איך תראי? איך זה יראה אצלך צניעות? את תהיי מהיום מכוערת? או שיהיו לך בגדים אציליים כאלה? איך זה יראה? תראה, לדמיין את עצמך שם. יש? כי יש אנשים שבחדם צניעות שווה כיעור. צריך להוציא, אם את רוצה לעבוד על צניעות, את לא יכולה להישאר עם ה... נכון. תראה, אבל זה לא רק את זה מהסטיגמה, זה ממש לדמיין אותה הפוך. כן. נכון, אני חותמת על כל מילה שלך, גם על מדרשות שמעתי בנות כאלה שאומרות, וואי, אני לא רוצה לב איזה בת מדרשה כבדה ורצינית. לא יכולה ללמוד במדרשה ולהיות רצינית ולא כבדה. וכולי, נכון? אני מסכימה לגמרי. עוד? טוב, אז אנחנו ממשיכות. על כן, כשאנו באים לכוון כולן ביראת השם יתברך ואהבתו, צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו. שעל פיהן התכוננו המידות. אני צריכה גם ללמוד עוד משהו, אומר לי פה, דרכי השם. נכון? אומר לנו, אתה אומר דבורה, מה הוא חנון, אף אתה יהיה חנון. נשמח דברי חז"ל. חלק מעבודת המידות זה ללמוד את דרכי השם, כי כתוב, והלכת בדרכיו. אז מה עם דרכיו? ואם בחוויה שלי, אז הקדוש ברוך הוא חלילה מתעלל בבריאותיו, אז איזה דרכיו אני צריכה להיות? אני צריכה לפתח עין טובה על דרכי השם גם, נכון?
אז כן, כאילו, המלכה הזאת, שהיא
מלכה
של הרב יצחק, היא מלכה לקחת אנשים למקומות שהם לא בפתח. אם אדם לא מבין מסכים, משהו נכון, זה יכול להיות
אותו. כן, לכן הוא אומר לו, תלמד משהו נכון.
בסדר, ויש אנשים שלא מבינים
אותו. אוקיי, אז נגיד להם, אל תלמדו כלום, תשארו אבלים?
לא.
אז מה נגיד להם?
זה שאלה.
תלמדו דברים נכונים, כל אחד ברמתו, לא חייבים לפתוח את הרב קוק. אפשר מסילת ישרים להבין ברמה כזאת, אפשר ברמה כזאת, אבל משהו תלמד. בכל מקרה תיזהר מטעויות, כאילו, אם אתה לא סומך את אחת, תלמד אצל רב, תלמד מישהו שיודע להבין את המסילת ישרים. אבל לא ללמוד כלום, זה כמו שאמרנו, המבוגר שגדל והראש נשאר תינוק. זה הכי מסוכן. יש עוד? טוב. אכן מה שאמרנו, שהמידות כשנקבעות כולן לעניין העבודה האלוקית, שהן לא על פי טבען הראשון, אין זה כי אם מצד הגוף. כלומר, אמנם המידות תבועות בתינוק, אבל בפועל אנחנו לא רואים אותם, נכון? בפועל מה אנחנו רואים? תינוק שיודע רק לאכול ועוד כמה דברים. הוא לא יודע, לא רואים את המידות הגדולות שלו, נכון? דהיינו שעצם המידות ודאי פעולות הנפש שהן, אלא שפעולה דבקה בכלי הגוף, ומשתנה עניינה לפי הגוף הפועל. ובעצם זאת נקודה שהביאה הרבה פסיכולוגים לטעות. כי הרי תינוק לא רואים עליו מידות, אז הרבה אמרו איך תינוק נולד, בעבר אמרו את זה, היום כבר כל הפסיכולוגים מבינים שזה לא נכון, בעבר אמרו שתינוק נולד לוח חלק, שאין בו שום דבר, ולכן נורא חשוב הסביבה, כי לפי הסביבה זה מה שיהיה. כן, המשפט הידוע, האדם הוא תבנית נוף מולדתו. זה בכלל לא משנה מי התינוק, זה משנה הסביבה. אלא מה? ראינו כמה וכמה וכמה מחקרים על ילדים שנולדים באותה משפחה, באותה סביבה, באותה, ובכל זאת הם שונים מאוד. למה? כי מה לעשות? בן אדם נולד עם נטיות פנימיות. בן אדם נולד עם מידות, אומר הרב, אבל למה? איפה הגיע הבלבול? כי אנחנו קודם כל מסתכלים על מה שרואים. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים תינוק בוכה, צורח, אוכל, זה מה שאנחנו רואים. אז אנחנו לא חושבים שיש בו יותר מזה. אבל באמת הקדוש ברוך הוא הטביע באדם את המידות הטובות מלכתחילה. כמו שאמרנו, והאלוקים עשה את האדם ישר. הקדוש ברוך הוא ברא אדם ישר, ברא אדם עם נשמה טהורה. זה שאחר כך הוא הסתובב ועשה עם זה כל מיני דברים אחרים, זה כבר עניין אחר, כי הוא גם ברא אפשרות לבחור. נכון? הנקודה של הבחירה היא נקודה מאוד מאוד חשובה. כי כתוב לנו חנוך לנער על פי דרכו. אז האם דרכו זה בוא תוציא את הפוטנציאל שלו לפועל, כמו שאומר לנו רשי, אבל אז אומר הגר"א, אם אתה המחנך מוציא את הפוטנציאל שלו לפועל, איפה הוא? איפה הוא? הילד. אומר הגר"א, זה ללמד אותו לבחור. זה לתת לו בחירות אמיתיות. זה לא לקבוע לו הכל ולנתב אותו לבחירה, זה לתת לו בחירה. אומר התומר דבורה דבר מדהים. איך אדם יכול לחטוא? כלומר, מי נותן לאדם את האפשרות לחטוא? הקדוש ברוך הוא. כשאדם חוטא, הוא חוטא בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מוכן לתת כוח לאדם לעשות בניגוד לרצונו. הוא מוכן במרכאות לשלם מחיר שהבן אדם לא יעשה את רצונו ובלבד שתהיה לו בחירה. כי אדם בלי בחירה זה לא בן אדם. שזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו יכולים להסתכל על הטבע של התינוק ונתייחס כל הזמן רק לטבע, טבע, טבע. אבל חלק מהחינוך הוא בחירה. והנושא הזה של בחירה הוא קריטי. והוא רלוונטי לכל מה שדיברנו פה על המידות. יש לאדם נטייה, מה הוא יעשה איתה בחיים? ונתנו את הדוגמה של דוד המלך שנולד עם נטייה לדם, ועשיו שנולד עם נטייה לדם, רק שעשיו כל היום רצח, ודוד נלחם את מלחמות השם. לכל אדם יש נטייה. היום זה מאוד פופולרי לדבר על נטיות. רק אף אחד לא מדבר על זה שיש לך אפשרות לבחור לנתב את הנטיות האלה. לא, לבחור זה לקחת את הטבע שלך למקום טוב. לצאת מהטבע שלך אתה לא יכול. אתה לא יכול להיות מישהו אחר. היום מנסים להפוך אותך למישהו אחר. אם את אישה, אתה יכול להיות גבר, אם אתה גבר, אתה יכול להיות אישה. אבל לא. נכון. ולכן כשאנחנו מדברים על בחירה, זה כך, יש לנו נתונים מסוימים. אני לא יכולה לבחור לאיזה הורים להיוולד, באיזה עיר להיוולד ובאיזה מנטליות להיוולד. מה אני יכולה לבחור? מה אני עושה עם כל זה? כמו שאני לא יכולה לבחור באיזה נתונים להיות, אני לא יכולה לבחור עם איזה נטיות אני אבלד, אבל אני יכולה לבחור מה אני עושה עם הנטיות האלה.
אני יכולה איך להשתמש בטבע לטובה?
בדיוק. מה זה לעבוד על המידות? זה לנתב אותן לעבודת השם. זה לא לייצר מידות, זה לא לייצר נטיות, זה פשוט לקחת את מה שיש לטוב. יש? זה לא פשוט, אבל זה יותר פשוט מאשר לייצר מבחוץ. נכון? עוד? אז הנקודה פה של הבחירה היא נקודה מאוד מאוד חזקה, ואני רוצה רגע לחזור על התומר דבורה, כי זה נקודה שלא תמיד מבינים אותה לעומק. הקדוש ברוך הוא נותן כוח לאדם לחטוא, כי הוא רוצה לחזק פה את הבחירה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שכולם יקיימו תורה ומצוות בלי בחירה, זה היה מאוד פשוט. כל מי שהיה לוחץ על המתג להדליק אור בשבת, האדמה הייתה פוערת את פיה ובולעת אותו. תאמינו לי שאף אחד לא היה לוחץ על המתג בשבת. אוקיי? אם כל פעם שבן אדם היה מניח תפילין, היה נופל עליו מיליון דולר מהשמיים, תאמינו לי שכולם היו מניחים תפילין, לא משנה מה דעותיהם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה בחירה, ולכן הוא מרחיק את המעשה מהתוצאה. וזה מה שמאשר בחירה בעולם שלנו, כן. תגידי לי את, הם כל הזמן בחרו בטוב? רגע, הם כל הזמן בחרו בטוב? עובדה, זה מה שאומרת שהייתה להם בחירה. בחירה זה שאתה יכול לעשות גם אחרת. עובדה, אם מה שאת אומרת שזה שעה מיידי, הם היו בוחרים כל הזמן בטוב, אבל הם כל הזמן, נכון? ויעש הרע בעיני השם, ויעש הרע בעיני השם, ספר שופטים, כולו כזה. למה? כי הייתה בחירה. זה עצמה ההוכחה שהייתה בחירה. כי כשאין בחירה לא עושים רע בעיני השם. יש בחירה ויש לה תוצאה, לא אמרנו שאין תוצאות לבחירה. אבל העובדה שהתוצאות רחוקות מהמעשה, זה מה שמאשר בחירה. כל אחת פה יודעת, נתתי כבר את הדוגמה הזאת היום, ששוקולד זה לא בריא. אבל אם את אלרגית לשוקולד ומיד לא תנשמי כשתאכלי שוקולד, את לא תגיעי בו. ואחרות, למרות שהן יודעות שהוא לא בריא, כן יגעו. למה? זה בחירה. הרחקת התוצאה מהמעשה. יש? טוב, אז אני רוצה רק נקודה אחת ואנחנו מסיימות. אני רוצה רגע לדלג למשפט, והנה לפי זה האמת היא, זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 שורות מהסוף. והנה לפי זה האמת היא, שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו, ונפשנו לא תיתן לן מנוח, אם לא נבלבל אותה בידיים בטרדות מותרות ומגונות שמאפילות תורה, עד שתעמוד על טבעה אמיתי. הנפש שלנו רוצה שנגיע למידות טובות, היא רוצה להגיע למקום טוב, אבל אנחנו עוצרים אותה. ומה זה טבע אמיתי? דהיינו שיהיו כל מידותיה משמשות לעבודת השם יתברך. ולפי זה, המעצים עיניו מהשקיף בעיונו, על ענייני היראה, העבודה, הוא חומס נפשו מאוד. אני יכולה להגיד, תעזבו אותי מהכאב ראש הזה. תנו לי לזרום. תנו לי לזרום. למה כל כך הרבה להתפלסף? אומר על זה הרב, הוא חומס נפשו מאוד. אתה עושה משהו שהוא בניגוד לטבע הנפש שלך. או בניסוח פחות נעים, רק דגים מתים זורמים בנהר. אוקיי? לפי זה המעצים אליו מהשקיף ביונו על ענייני הרע העבודה, הוא חומס נפשו מאוד, שמונע ממנה טבעה ממש, כסוגר עיניו מראות, או אותם תמיד אוזנו משמוע, עד שלא ישתמש כלל בחוש מהחושים, וקל וחומר לכל החושים כולם. איש כזה ודאי בחשכה יתהלך, כמו שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה. אם בן אדם היה אומר לכם, העיניים בעיניי זה דבר מיותר, אני מהיום הולך עם סרט על העין כדי לא לראות, מה הייתם אומרות? נכון. ואם הוא גם על אותה הזדמנות היה שם פלסטלינה באוזניים כדי לא לשמוע, אז הייתם אומרים שהוא סתום בריבוע. אומר הרב, בן אדם שמונע מהנפש שלו להתקדם בעבודת המידות, הוא סותם את כל החושים כולם ביחד. בהצלחה רבה, שבת שלום.